כסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זה סיפורו של היזם והבעלים של חברת אמזון, כלומר, ג'ף בזוס כסיפור השראה. שלום, אני רועי אוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים בדגש על יזמים ותיקים וחדשים להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בחיים ובקריירה. בפרק הקודם שמענו על הילדות של בזוס ועל מה שקדם להקמה של אמזון. שמענו גם על ההתחלה של אמזון כשהיא נקראה עוד קדברה. בזוס מההתחלה חשב רחוק ובגדול. אפשר לראות את זה לפי הסיפור הבא על בזוס. כשאמזון הגיע ליום הראשון שבו הם קיבלו הזמנות ב-5,000 דולר, אחד מהעובדים רצה לחגוג את ההצלחה. בזוס התנגד לחגיגה. הוא אמר, הולכים להיות הרבה ציוני דרך בהמשך. ולא ככה אני רוצה לנהל דברים. לי זה מראה שני דברים עליו. קודם כל, בכל רגע הוא שמר על מיקוד. כלומר, הוא הבין מה חשוב ויכול לכוון אותו למטרה, ומה לא. הדבר השני זה שהחזון שלו לגבי אמזון היה גדול, ארוך טווח וממש מוחשי עבורו. הוא לא רצה לבזבז את הזמן שלו בעצירה וחגיגה של עוד שלב אחד בדרך לחזון שלו. בפרק הזה נשמע על המשך הבנייה של חברת אמזון הצעירה. בפרק הזה נשמע גם על הבסיס שבזוס יצר כדי שהחברה תוכל לצמוח ולהיות החנות הגדולה בעולם. אז תהנו. יש באוכלוסייה 4 קבוצות של סגנונות תקשורת שונים. כשכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות באופן שונה לחלוטין. רוב הקצרים שיש במערכות היחסים קרו כי השיחה נועלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם ללמוד איך למנוע את הקצרים וליצור שיתוף פעולה במקומות שמאמתים, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי, שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-4008. תגידו להם שאני שלחתי אתכם. אמזון המשיכה לצמוח ולגדול. ובזוס המשיך לחפש את העובדים הטובים ביותר והחרוצים ביותר. 60 שעות עבודה בשבוע היה הסטנדרט באמזון, ולרוב עבדו יותר שעות. במשך שנים, בזוס ראיין את המועמדים לעבודה באמזון בעצמו. מתוך הגישה שהמפתח להצלחת אמזון הוא העובדים הטובים ביותר. בכל פעם שאנחנו מגייסים עובד, העובד אמור להרים את הרף למגויס הבא, כך שמאגר הכישרונות הכללי תמיד יעלה. כך בזוס נהג לומר. בזוס עבד מהבוקר עד הלילה. לרוב הוא לא דיבר על התוכניות שלו, אבל כשהוא כן שיתף את התוכניות, הן היו גדולות, כמו. אני רוצה לבנות את הסירס הבא. דרך אגב, סירס בתקופה ההיא, הייתה רשת כמעונאות ענקית, שמכרה כמעט הכל בחנויות שלה. ובשנת 2018, הם התחילו תהליכי פשיטת רגל. בתקופה שבזוס חשב בגדול, ותכנן תוכניות גרנדיוזיות, היו להם במחסן פחות מ-100 ספרים. כך שכשהוא אמר את זה, התוכניות שלו נשמעו מה זה מופרכות ולא הגיוניות. בתחילת שנת 1996, בזוס התחיל לחפש מקום חדש לאמזון. אמזון גדלה הרבה מעבר למקום שלה. העובדים היו דחוסים בשלושה חדרים עם ארבע שולחנות דלת. לצורך העניין, שולחן הדלת זה השולחן המפורסם שבזוס ייצר בהתחלה, כשהוא פתח את העסק, והוא החליט להמשיך ולייצר. והמחסן שהיה בבייסמנט כבר הוצף בספרים. במרץ הם עברו למקום אחר, גדול יותר. במעבר, בזוס גם החליט לשנות משפט מוטיבציה שהוביל את אמזון. המשפט החדש שהראה גם את הגישה והאישיות של בזוס נשמע כך. אתה יכול לעבוד הרבה, אתה יכול לעבוד קשה, אתה יכול לעבוד חכם, אבל באמזון אי אפשר לבחור שניים מתוך השלושה. בשבועות הראשונים של 1996, ההכנסות עלו ב-30-40% לחודש. אף אחד באמזון לא ידע באמת איך מתמודדים עם צמיחה כל כך מהירה, אז הם פשוט אלתרו פתרונות. באביב 1996 כבר פרסמו על אמזון כתבה בוול סטריט ג'ורנל. זו הייתה הפעם הראשונה שתמונה של בזוס הופיעה בעיתון, ועוד בעיתון הכלכלי הגדול בארצות הברית. יותר חשוב מהתמונה של בזוס היה המספרים של ההזמנות, שהוכפלו בכל יום. עכשיו, אמזון היו בתודעה של הלקוחות, אבל גם של המתחרים הגדולים. עם התוספת של ההון שהוכנס לחברה ממשקיעים, כמיליון דולר, החברה שדרגה את המחשבים והשרתים שלה. והכי חשוב, הם גייסו עובדים לשירות לקוחות, למחסן ולצוותים הטכניים של קאפין. בזוס החליט לבנות מחלקת אורחים, שמטרתה הייתה לתת ללקוחות סיבה לחזור לאתר. הדרך שבה הם עשו את זה, הם כתבו המלצות לספרים והערות של אורחים. כל המחשבה הייתה לתת ללקוח הרגשה של חנות קטנה ואקסקלוסיבית. חנות כזאת שהלקוח ירגיש בנוח בה ויחזור אליה. הלקוח גם ירגיש נוח לעשות משהו שלא היה נהוג ומוכר אז, שזה להשאיר את מספר כרטיס האשראי שלו באתר של אמזון. באותו הקיץ, החברה הוציאה חידוש או המצאה. הם נתנו לאתרים אחרים שהיו מורשים אפשרות לשלוח אליהם לקוחות, ובתמורה לזה הם נתנו להם עמלה של 8%. כל הדברים האלה עלו הרבה כסף, ובזוס הבין שהוא חייב לגייס עוד כסף. הוא נפגש עם כמה נציגים של קרנות הון סיכון. כרגיל, הוא היה כריזמטי ואנרגטי. רובם שמעו את הצחוק המתגלגל שלו, וראו כמה הוא נלהב מהעסק שלו, וזה גרם להם לרצות להשקיע.
ג'ף, אז מה אתה אומר? אפשר לסגור עסקה? אנחנו נעביר לך 8 מיליון דולר ואתה תיתן לנו בתמורה 16% מאמזון?
לא, לפי הערכה שלכם, אנחנו שווים רק 50 מיליון דולר. אנחנו כרגע שווים לפחות 60 מיליון דולר.
אבל אמזון מפסידה כסף.
כן, אבל בקצב הגידול שלנו, בלקוחות ובהזמנות, החברה בשנה הבאה תהיה שווה 80 מיליון דולר. כך שאתם מקבלים מחיר מציאה.
טוב, נעביר 8 מיליון דולר ונקבל 13% מאמזון. סגור?
כן, את מי אתם מתכוונים לשלוח לשבת בדירקטוריון של החברה?
חשבנו על אחד מהמנהלים הזוטרים שלנו. למה?
אין מצב. אני רוצה שתשימו מנהל בכיר מקרן הגידור שלכם, עם ידע ומוניטין בטכנולוגיה.
למה?
זה יראה לכולם שאתם מאמינים בחברה שלנו. זה התנאי שלי.
טוב.
הכסף שנכנס לאמזון רק הגביר את השאפתנות והמיקוד של בזוס. בזוס נהג לומר אז לגבי החברה. להיות גדולים ומהר. ככל שהחברה תגדל יותר, נוכל להשיג מחירים טובים יותר מהספקים שלנו, ותהיה לנו הפצה טובה יותר, וככל שהחברה תצמח מהר יותר, נוכל להשתלט על יותר טריטוריות. מבחינת בזוס, המהירות בשלבים ההם הייתה הכרחית. החברה שתשיג יתרון עכשיו, תוכל להחזיק בו, ואז להשתמש ביתרון הזה כדי ליצור שירות טוב יותר ללקוח. זה מה שהוא אמר. עם הכניסה של הכסף הגדול של קרן הון הסיכון לאמזון, הגיע גם כניסה של מנהלים, שנקרא להם מקצועיים. כאלה שעשו את התארים הנכונים והיה להם את הניסיון הנכון, והם כמובן כבר ידעו מה לעשות בתפקידים ובמצבים דומים לזה. אבל ג'ף בזוס לא היה המנהל הרגיל. הוא רצה לשנות את החוקים וליצור חוקים ושיטות חדשות, והוא דרש מוסר עבודה גבוה. חלק מאותם המנהלים המקצועיים לא החזיקו מעמד באמזון. בזוס רצה להנפיק את החברה בבורסה, ולכך הוא היה זקוק למנהלים איכותיים. אז ברגע שנגמרו השנתיים שאסור היה לו לגייס עובדים מהחברה הקודמת שהוא עבד בה, בזוס התקשר לכמה מהמנהלים מאותה החברה וגייס אותם לעבוד באמזון. הוא גם גייס מנהלים מחברות חזקות אחרות, כמו מייקרוסופט. בשלב הזה היה רעיון לשלב כוחות בין אמזון לסטארבקס, רשת בתי הקפה. הרעיון היה לשים מוצרים של אמזון ליד הקופות של סטארבקס בכל הרשת, בתמורה לאחוזים שסטארבקס תקבל באמזון. בזוס ביקר את המייסד של סטארבקס, הווארד שולץ, במשרד שלו, שהיה לא רחוק ממשרדי אמזון, וישב איתו לשיחה. ג'ף, איזה קפה תרצה? לא משנה, תפתיע אותי, הווארד. תוכלו בבקשה להביא לנו שני קרמל מקיאטו? אז איך אנחנו הולכים לסגור את העסקה, הווארד? תראה, לאמזון יש בעיה. אין לכם נוכחות פיזית, וזה יעט אתכן. פה סטארבקס יכולה לעזור. הווארד, אני לא מסכים עם מה שאמרת. אנחנו ניקח את כל העסק הזה לירח.
הווארד, הנה הקפה שלכם, מקווה שתיהנו.
ג'ף, אני ממש יכול לעזור לכם. תן לי 10% מאמזון ומושב בדירקטוריון ונוכל לסגור עסקה. העסקה שאתה מציע יכולה לעשות טוב, אבל היא שווה לנו פחות מאחוז.
טוב, בואו נדבר על זה בהמשך ונראה אם נסתדר.
אני מסכים. קפה מצוין.
לבזוס בשלב ההוא היה רצון ליצור מיתוג חזק, כלומר ליצור שם מוכר שיהיה משוייך למוצר או שירות ידוע. היו שתי סיבות לרצון שלו. קודם כל, הוא האמין ששם מוכר יעזור ליצור הנפקה טובה בבורסה. חוץ מזה, שבשלב ההוא קמה לאמזון תחרות מאיימת מאוד מחברת Barnes & Noble, שהיא בעצם רשת ספרים חזקה מאוד בארצות הברית, עם חנויות ענק ומבחר גדול מאוד של ספרים. בכל רעיון שבזוס נתן, ובכל מקום שהוא דיבר על אמזון, הוא התעקש לקרוא לחברה amazon.com. לבארנס אנד נובל, שכנראה הייתה הרשת למכירת הספרים הגדולה ביותר בארצות הברית בתקופה ההיא, היה מנכ״ל קשוח מניו יורק. אחרי הכתבה בוול סטריט ג'ורנל, המנכ״ל של ברנס אנד נובל התקשר לבזוס ורצה לקבוע איתו פגישה בסיאטל. הוא בא עם אחיו, ובזוס התקשר לאחד מחברי הדירקטוריון שלו, שהיה מנוסה וביקש שיתלווה אליו לפגישה, כי הוא עדיין לא היה מנוסה מספיק בפגישות כאלה. הם החליטו להגיע לפגישה עם אסטרטגיה של זהירות והתחנפות. אחלה אסטרטגיה. תודה שבאתם. זה ממש מחמיא לי שבאתם לפגוש אותי. רק שתדעו, אני ממש אוהב את החנויות שלכם. הייתי מטייל שם ו...
תודה מר בזוס. תראה, אני אגיד את זה ישירות. אנחנו הולכים לפתוח אתר אינטרנט מתחרה. אנחנו הולכים להכניס הרבה כסף לסיפור. ואנחנו נמחץ את אמזון.
אוקיי. אנחנו מעריכים את העבודה שעשית באמזון. אתה מנהל מוכשר. הכנסת את הספרים לאינטרנט, ועשית עבודה יפה באתר, שהוא די מרשים.
תודה. תראה, אנחנו לא רוצים לראות אותך מתרסק ככה. חבל עליך. אז, אנחנו מציעים לעשות בינינו שיתופי פעולה.
כמו מה? אנחנו יכולים לפתוח אתר משותף, אנחנו נשים כסף, וניתן את הגב של ברנס אנד נובל. ביחד נדאג לאתר, נמשיך להוסיף טכנולוגיה, כלומר, העסקה תשתלם לך.
הבנתי. תודה שחשבתם עלינו. תנו לנו לחשוב על ההצעה שלכם. נדבר עם הדירקטוריון שלנו, ונחזיר לכם תשובה. בסדר גמור. רק אל תחשבו יותר מדי. חבל שנתחיל תחרות, ורק בגלל שאתם חושבים הרבה, ייפגעו.
צריך להבין משהו. לאמזון בשנת 96 היה מחזור של 16 מיליון דולר, ולברנס אנד נובל היה מחזור של 2 מיליארד דולר באותה השנה בדיוק. זה היה המפגש של דוד וגוליאת. כעבור כמה ימים בזוס סרב, מנימוק ששיתוף פעולה כזה לא יכול לעבוד. הוא גם היה מאמין גדול בגישה שחברות קטנות וחוצפניות יכולות לנצח. האחים חזרו לניו יורק והתחילו את הקמת האתר שהם הבטיחו. בינתיים, עד שברנס אנד נובל פתחו את האתר שלהם, בזוס השקיע זמן ומאמץ לשפר את הטכנולוגיה והשירות באמזון. בזוס יצא למסע שיווק של ההנפקה המיועדת לאמזון. מה שהוא הציג למשקיעים היה חברה שהתנהלה בשונה מכל חברה אחרת. לאמזון היה מחסן אחד, בניגוד למתחרים שהחזיקו כמויות גדולות של סחורה במחסנים וחנויות והתעסקו יותר בלוגיסטיקה. בנוסף, אמזון שילמו לספקים רק אחת לכמה חודשים, כמובן על פי החוזה עם הספקים. כשאת הכסף על המחירות של הספרים הם קיבלו מיידית והפקידו לבנק שלהם. כלומר, בזוס בעצם אמר למשקיעים פוטנציאליים שההשקעה במניות של אמזון היא השקעה שתכניס להם בסופו של דבר יותר כסף מההשקעה בחברות שהן כביכול דומות. היו הרבה משקיעים שאמרו לו, אתה הולך להתחשל, ברנס אנד נובל הולכים למחוץ אותך ועוד. שלושה ימים לפני ההנפקה, ברנס אנד נובל הגישו תביעה נגד אמזון על פרסום מטעה, והם התכוונו לפרסום שאמזון היא חנות הספרים הגדולה בעולם. ברנס אנד נובל כנראה התכוונו להפחיד ולאיים על אמזון ועל המשקיעים, אבל בעצם הגשת התביעה הם הכניסו את אמזון לאור הזרקורים ויצרו עוד עניין בחברה. בהמשך החודש, ברנס אנד נובל הציגו את אתר הספרים החדש שלהם. בברנס & נובל התייחסו לאמזון כאל חברה גמורה, שאין לה סיכוי אמיתי לשרוד. בזוס דיבר בפגישה באמזון בתקופה ההיא לגבי התחרות עם ברנס & נובל, ואמר, אתם צריכים בכל בוקר להתעורר מודאגים מאוד, אבל אל תדאגו בגלל המתחרים שלנו, כי הם לעולם לא ישלחו לנו כסף. בואו נדאג ללקוחות שלנו ונשאר ממוקדים במטרות שלנו. התחרות עם ברנס & נובל הייתה חזקה. בשנה שאחרי זה, שתיהן טענו שיש להם מחירים טובים יותר ומבחר טוב יותר. ברנס & נובל טענו שהמבחר שלהם נרחב יותר. לעומתם, אמזון הקדישו מאמצים למצוא ספרים נדירים ואפילו שלחו עובדים לחפש ספרים בחנויות ספרים פרטיות ואצל סוחרי ספרים עתיקים. בשנת 1998, ברנס ונובל השקיעו כ-200 מיליון דולר ביחד עם חברה שותפה באתר האינטרנט שלהם, ואחר כך הנפיקו את החברה בבורסה. בזוס פשוט פעל באסטרטגיה שונה. הוא התחיל למכור גם מוזיקה ו-DVD. לצורך העניין, מי שלא יודע מה זה DVD, בוא אני אספר לכם. פעם, בימים ההם, היו מקליטים על דיסקים את המידע של הסרטים. והיו מכניסים את זה למכשיר שידע לקרוא את המידע. וכך, היה אפשרי לראות סרטים. זה נשמע היום מצחיק, אבל אז זו הייתה טכנולוגיה איכותית ומתקדמת. ואז הגיע נטפליקס, ולפניה הייתה את אימיול, וכמובן קודם כל נאפסטר, אבל אני גולש. בזוס העריך שלברנס & נובל תהיה בעיה רצינית להתחרות דרך האינטרנט, והוא צדק. לברנס & נובל לא הייתה המוכנות להפסיד כסף, ועוד על נישה קטנה בתוך החברה. לא רק זה, כדי להצליח הם היו חייבים להסיט חלק מהעובדים הטובים ביותר שלהם, וחלק רציני מהמיקוד שלהם לכיוון האתר. בנוסף לזה, כל לוגיסטיקת השילוח שלהם יועדה לשרת את החנויות ולא לקוחות פרטיים. בקיצור, זה לא באמת היה בשבילם. בינתיים, ההנפקה של אמזון הצליחה, והכניסה 54 מיליון דולר, שעזרו לאמזון לצמוח באותה השנה ב-900% בהכנסות. בזוס, ההורים שלו, האחות והאח שלו, וכל המשקיעים שקנו מניות ב-10,000 דולר בהתחלה, הפכו להיות מיליונרים. בזוס כמובן חלם חלומות אפילו גדולים יותר. הוא הצליח לגייס מנהל בכיר מוולמארט, שזאת רשת ענקית בארצות הברית, שמוכרת הכל ובזול יחסית. רשת שהיא מצליחה מאוד עד היום. המנהל הזה הפך להיות האחראי על הצד הטכנולוגי באמזון, והיה לו גם המון ניסיון בלנהל אנשים אחרים. קפין, שהיה עם בזוס מההתחלה, הוא זז מתפקידו לתפקיד משני יותר. זה היה מהלך הגיוני מכיוון שקפין היה כישרוני מאוד, אבל אדם סגור יותר שנהג לעבוד לבדו. ולעומתו, המנהל החדש היה כישרוני וידע גם להניע אחרים להשיג תוצאות. מבחינת קפין, התהליך של העזיבה התחיל. בשנת 1999, קפין פרש סופית מבחירתו. בעקבות הכנסת המוצרים הנוספים, בזוס החליט לשנות את הכיתוב באתר. מחנות הספרים הגדולה בעולם הוא שינה לספרים מוזיקה ועוד, ואחר כך הכיתוב או החזון השתנה למבחר הגדול ביותר בעולם, חנות של הכל. כדי להגשים את החלומות של בזוס של צמיחה מהירה, אמזון היו זקוקים לכסף. אז הם גייסו מעל 1.5 מיליארד דולר באגרות חוב. אנשים ממש רצו לקנות את אגרות החוב של אמזון. אלו היו השנים שבהם התפתחה בועת הדוט קום. חברות כמו אמזון ויהו התחילו להתפרסם, ואחריהן עוד הרבה חברות, ונוצר סוג של טירוף בקניית מניות בחברות שהתעסקו עם האינטרנט. לצורך העניין, יהו הייתה שווה בתקופה ההיא יותר מדיזני, ואמזון היו שווים יותר מרשת הקולבו הענקית סירס. בזוס הכריז בצורה ברורה שאמזון תעשה החלטות ופעולות אמיצות, כלומר, גישה אגרסיבית, קניית חברות בכל מיני תחומים ועוד. בזוס גם אמר מראש שחלק מהפעולות יצליחו וחלק לא. המטרה הראשית היא להוביל את השוק. כדי להוביל את השוק, אמזון שילמו מיליוני דולרים לאתרים המובילים באינטרנט, לפורטלים הגדולים כמו יהו, MSN, AOL ועוד. האתרים האלה היו אתרי גישה נוחים מאוד ללקוחות חדשים ומשתמשים רגילים. רוב המשתמשים נכנסו קודם כל לאתרים האלה, ומשם בחרו מה הם רוצים. אמזון שילמו את הכסף כדי להיות האתר למכירת ספרים המוביל. האתרים האלה היו רגילים לקבל מניות בחברות בתמורה לעסקאות כאלו. בסופו של דבר הם שלטו בשוק והם התנהלו כמונופולים. בזוס סרב לוותר על חלקים מהחברה שלו, והוא העדיף לשלם להם. בתמורה לכסף הוא קיבל אפשרות נוספת. אם מישהו היה מחפש משהו באתרים האלה, הוא היה רואה קישור לרכישת ספר בנושא החיפוש שלו. לדוגמה, מי שחיפש כרטיס טיסה לישראל ראה לינק לרכישת ספר תיירות על ישראל או על ירושלים וכו'. היה פרדוקס מסוים בצורת הניהול של בזוס. מצד אחד, בזוס היה נגד בזבוזים ובעד יעילות, והוא הכניס את הגישה הזאת בתרבות הארגונית של אמזון. העובדים שילמו על החנייה שלהם. כשמישהו מהעובדים היה צריך לטוס על חשבון החברה, הוא היה יכול לטוס רק במחלקת התיירים הרגילה. לעומת זאת, בקניית חברות, בזוס היה בזבזן או אגרסיבי, תלוי איך מסתכלים על זה. בין היתר, אמזון קנו את אתר המידע על הסרטים IMDb, הם קנו אתרי קניית ספרים באנגליה וגרמניה, ועוד. קצב הצמיחה של אמזון היה גבוה מאוד ונעשה בצורה מבולגנת, כך שהרבה מנהלים שבאו עם החברות החדשות עזבו תוך שנה את אמזון. אמזון קנו עוד חלקים בחברות סטארט-אפ מכל מיני תחומים, שלא תמיד היו קשורים לעסק הבסיסי שלהם. בזוס התחיל להעסיק עוד מנהלים מוולמארט. אחד מהם שהיה מקצוען בתחום הלוגיסטיקה, התחיל לבנות עבור אמזון מרכזים לוגיסטיים מתוחכמים ומתקדמים שישרתו את החברה הגדלה. בזוס רצה לשפר את חוויית המשתמש האישית של הלקוח באתר. לאמזון היה דירוגים של 100 הספרים הנמכרים ביותר בכל זמן. לבזוס עלה רעיון, למה לא לדרג את הכל? ובאמת, הם יצרו רשימת הספרים הנמכרים ביותר, כך שלמוכרים יהיה אינדיקציה בכל רגע איפה הם עומדים. דבר נוסף שאמזון עשו, זה להוציא פטנט על שיטת הקנייה באתר, קנייה בלחיצת כפתור אחת. השיטה נוצרה מהרצון של בזוס לייעל כל דבר. בעצם, הרעיון היה פשוט מאוד ומהפכני. הלקוח הזין את כל המידע שלו מראש, כתובת המשלוח, כרטיס האשראי וכו'. ברגע שהלקוח החליט לקנות, הוא צריך רק היה ללחוץ על כפתור אחד, והרכישה מתבצעת. היום זה נשמע לנו מובן מאליו, אבל בתקופה ההיא אנשים פחדו להכניס פרטים לאינטרנט, והחיבורים של התקשורת היו איטיים מאוד. זה היה פתרון יעיל ומבריק לדברים שמנעו מאנשים לקנות. וזה בדיוק מה שבזוס רצה. הוא היה ממוקד בלהפוך את חוויית הקנייה לקלה ונוחה. בזוס חשב בגדול. הוא בעצם היה פה לטווח ארוך, והוא פעל בהתאם. כשהגיעו הפרעות למיניהן, כמו מתחרים שאימו עליו, או הישג מסוים, הוא נשאר ממוקד במה שהוא רצה להשיג, ולא נתן להפרעות להסיט אותו מהמטרות שלו. בפרק הבא, נשמע על המשך הצמיחה של אמזון. נשמע גם על הטעויות של בזוס בדרך למשבר ה.com. נשמע גם סיפור מעניין על בזוס. סיפור שאני מודה שהפתיע אותי. סיפור שכולו נחישות של בזוס. הסיפור הזה נותן תמונה ברורה למה ג'ף בזוס הוא לא עוד עשיר, אלא אחד מהעשירים בעולם וכנראה לעוד הרבה זמן. בקיצור, יהיה מעניין. לפני 15 שנים בערך עשיתי סדנה שפתחה בפניי עולם מופלא. עולם שבו הכרתי אדם מדהים, אותי. הגישה שלי בחיים, האמונה בעצמי והפודקאסט הזה הם רק חלק מהתוצאות שהפקתי מאותה סדנה. אני מנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להודות להומניקיישן ולסדנת מהות על כל הלמידות ועל הזכות הזאת. תודה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל האפליקציות הגדולות. פשוט תלחצו עקוב ותקבלו עדכונים על כל פרק חדש שמופיע. בנוסף, אתם מוזמנים להגיב, להשאיר משוב, או סתם לעשות לייק בדף של הפייסבוק של הפודקאסט. הדף נקרא בשם המפתיע, כסיפור השראה. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. יכול להיות שכן, אבל אין דרך אמיתית לדעת. את השיחות האלה בעצם, אני מדובר. כן, כן, זה אני זה שעושה את הדמויות. אמנם אין דרך לדעת מה באמת נאמר, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית, או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.